טוב, אנחנו היום נלמד את המאמר על פרשת אחרי מות קדושים שנקרא השבת. אני רוצה לציין שהעלון של השבת מוקדש לכבוד יום ההילולה של צדיק יסוד עולם, תנא אלוקי, שר התורה והזוהר, עמוד העבודה ויראה, רבן של כל בני הגולה, הגאון הקדוש רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין, מקיף שושלת קומרנה, הוא הסבא רבא של האדמו"ר שלנו, שביום ראשון בערב, יום היורטייד שלו, י' באייר, אני מזכיר ששלחנו הזמנות לאנשים להגיע לסעודת מצווה, של התרבית, שזה יהיה בבית הרמח"ל בארנוף בירושלים. מי שיוכל, שיגיע בשמונה תפילת ערבית. אנחנו יודעים שיש, הגמרא בנידה אומרת, שלושה שותפים יש באדם, אב, אם והקדוש ברוך הוא. וכל אחד נותן את חלקו. זה ממש בסוף מסכת נידה. וכשהאדם מסתלק, נשמתו מתלקת לעולם האמת, כל אחד לוקח מהשותפים את החלק שלו. הקדוש ברוך הוא נתן נשמה, לוקח את החלק שלו, פרקים שותפות. הקדוש ברוך הוא אומר לאבא ואמא, הנה, זה שלכם, הבשר. אתם יצרתם את הבשר, משאיר את זה לכם, תטפלו, תעשו, תנטרו. לא לקחתי לכם כלום. נתתי, לקחתי את מה שנתתי. לגמור שותפים שפותחים עסק, גומרים, פרקים את העסק, כל אחד לוקח את משהו שלו, ושלום על ישראל, ובזה נגמר העניין. פרקה שפוס. שלושה אנשים פתחו עסק, זה נתן 100 שקל, 100 שקל, 100 שקל, פתחו ב-300 שקל עסק. עובר זמן, בסופו של דבר, רוצים להתפרק, כל אחד לוקח וחלקים את כל מה שיש, ל-3, טוב, לא, עד אחד ואחור, רוב ויתרון, לקחת לי יותר, לקחת לי פרות, כל אחד לקח מה שנתן, והכל בא על מקומו ושלום. בפרשה שלנו כתוב, ואני קורא מהפסוק, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אשם. המילים וחי בהם למדו הרבה דברים בנושא פיקוח נפש. אומרים וחי בהם ושלא שימות בהם. אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת, חז"ל אומרים כתוב וחי בהם. אז מוטב שאדם יחלל שבת אחת כדי שיוכל לקיים שבתות הרבה, כי התורה היא תורת חיים. אבל מיד אחרי זה כתוב, הפסוק הזה גם כתוב מיד אחרי זה, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. אנחנו בפרשת אחרי מות, יש לנו ענייני עריות, אחר כך קדושים. והפרשה מסיימת, אני השם, ומיד אחרי זה, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. שאלו רחמים, מה הסמיכות? כלומר, למה שמח, התורה שמחה את המילים אני השם לעניין של ערוות אביך וערוות אמך? שזה למעשה גילוי עריות, זה דברים שהם שמיים וארץ. קדושת אני השם לטומאת ערווה. אמרו אבותינו זיכרונם לברכה על שלושת השותפים שיש באדם שאמרנו, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמא. איך זה מסתדר? כתוב בתהילים פסוק מעניין, ימי שנתנו בהם 70 שנה. והמילה בהם מיותרת, לכאורה, בוא נראה. ימי שנתנו 70 שנה. למה תריך לכתוב בהם? אז אני פעם אמרתי שהרמז זה בסוף התיבות, באותיות האחרונות של שלושת השותפים, שיש באדם. בוא נראה. שם השם. נתחיל להתחיל, עוד אחרונה ה. אב, ב. אם, מן. מה יצא לנו? בהם. זאת אומרת, המילה בהם, אב, זה בית. ה של הקדוש ברוך הוא האחרונה, נכון? זה ה. והם, זה מן, בהם, בהם. מה בית? אבא, אז זה אב. זה עוד בית בסוף. על הבית, נכון? זה אב. יש לנו שם הוויה. הוא סוטה. והאין זה נן. אז יש לה בהם. כלומר, אמרתי שהמילה בהם באה לרמוז על שלושת השותפים. ודבר נורא מעניין, אם אנחנו לוקחים את המילים י' כו' כ' אב ואין, אז יוצא בדיוק 70. אומר דוד המלך, ימי שנותנו בהם 70 שנה. לכן דוד המלך אומר את זה כך. למה? כדי ללמד שהאדם צריך לעסוק ב-70 שנות החיים שלו, לקשר את שלושת השותפים בעשיית המצוות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאב ואם מתחתנים, זוג צעיר, אז אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר כך, אם זכו, שכינה ביניהם. אם לא זכו, חס ושלום, אש ואש. כלומר, בתחילת דרכם הקדוש ברוך הוא נותן לכל זוג וזוג, הוא רוצה להיות שרוי ביניהם. למה? כי הוא שותף ליצירה של הוולד. כאשר יש יצירת ולד בקדושה, והבית הוא בית טהור, בית שהולך על דרכי התורה, ממילא הקדוש ברוך הוא שם. כלומר, השותפים עובדים ביחד. אנחנו יודעים שיש עסק שכל השותפים עובדים ביחד לטובת העסק, העסק מרוויח. אז עכשיו, נולד בן, זה העסק. העסק הזה צריך להיות כזה, שתמיד ידאג שכל השותפים יהיו מחוברים, ולא אחד ילחם נגד השני. לכן אנחנו יודעים שאם הבן הולך בדרכי האבות, בדרכי התורה והעירה, אז ההורים שמחים גם כן. יש להם עושר. למה? כי הם שותפים בעשייה, שותפים בעבודה. אם חד ושלום הילד כאן בורח, ההורים עצובים. הקדוש ברוך הוא עצוב, השותפים עצובים. לכן, האדם צריך תמיד להיות כזה שהוא מקשר בין השותפים. שהקשר של זכו שכינה ביניהם יישאר כל הזמן, גם מוטל עליו כבן. לכן זה מה שאומר דוד המלך. ימי שנותינו, בהן, אב האמא, הקדוש ברוך הוא 70 שנה. אנחנו צריכים לשמור על הקשר הזה, שלא ינצק, שלא נברח מאחד מהם. משום שהגמרא במסכת קידושין אומרת שאם ילד פוגע בהוריו, פגעת הקדוש ברוך הוא. למה? כי אני שותף, פגעת בהם, פגעת בי. זה לא משנה ממי אתה גונה. גנבת מהעסק, גנבת מהשותף שלי, גנבת ממני. לכן, אומר דוד המלך, אם יש נתנו בהם 70 שנה, ולא יפריד חס ושלום חלק מהם. איך נגיעים לזה? זה נגיע לידי מה שאני קורא לזה ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. חיים כולכם היום. דבק משמעותו לקחת שני חלקים ולחבר אותם יחד. ובדבקות בתורה ובמצוות אנחנו יודעים שכמו שאמרנו שההורים רואים את הילד דבק בתורה ובמצוות הם שמחים. טוב להם. ומצד שני, הוא גם עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כי הוא מקיים את תורתו. אז אם ככה הוא משמח את שלושת השותפים. וככה אני פעם פירשתי את הפסוק שנאמר בספר ויקרא, כתוב איש, אמו ואביו תיראו. פסוק על כיבוד הורים, שמופיע בספר ויקרא. הגמרא אומרת, למה צריך? כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. אלא, ישבע כתוב מורה אב למורה אם. פעם כתוב, כבד את אביך, הוא ראשון. פה כתוב איש אמו ואביו תיראו. כדי שבמורה מההורים, להראות שהם שווים, האב והאם והילד צריך להיראה משניהם במידה שווה. למה? כי דרכו של ילד להתקרב יותר אל האמא, כי היא יותר מקרבת, ואבא יותר איש מוסר. אומרת לך התורה לא, היראה צריכה להיות שווה. שווה לשניהם, כי אתה אולי תבוא ליפול בעניין שאתה ירא יותר מאמא, כי היא יותר קרובה אליך, אתה מכבד אותה יותר, ואבא אתה פחות. אז מה אמרתי? אמרתי כתוב, איש, אמו ואביו. איש זה הקדוש ברוך הוא. תפילה למשה, איש האלוהים. שם איש מלחמה, השם שמו. כלומר, המושג איש זה הקדוש ברוך הוא. ואמו ואביו, כמו פשוטו. כמו פה עוד פעם יש חיבור בין שלושת השותפים. שהיראה מהם צריכה להיות אותו דבר. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. וזה הגמרא רק בקידושין אומרת את זה. שראו אומות העולם ובעשרת הדיברות והיה כתוב, אנוכי השם אלוהיך. מיד זה. אמרו, זה הוא דואג לעצמו, זה מין אלוהים זה. חושב רק על הכבוד שלו. שאמר, רגע, קבל את אביך ואת אמך, אמר, חזרו ועודו גם על הראשון. מה, הוא גם דואג לכבודה של ההורים? נו, אז זה כבר באמת אלוקים אחרים. זה משהו מיוחד. כן, שמשווה את כבודו לכבוד ההורים. לכן, איש עמו מרים תיראו. שישווה הקדוש ברוך הוא את מוראו למורה, ככה למורה בקידוש. זה שהכתוב בפסוק שלנו, ואנחנו נחזור לפסוק הראשון. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, משהו אני לאט לאט, שימו לב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כלומר, אני השם, כמה ממשיך הפסוק, איש איש אל כל שער בצרו, לא תגלו לגלות ערבה, אני השם. כלומר, קיום חוקותיי ומשפטיי שאמרנו בפסוק, זה רצון השם, זה רצון שמיים. ועל כן אשר יעשה אותם האדם, כי הוא בחינת אדם, למה? בהם, בזכות שלושת השותפים. רק בזכות זה הוא אדם. בזכות זה שהקדוש ברוך הוא נתן נשמה ואב ואם נתנו גוף. ושלושת השותפים הללו זה בהם. לכן וחי בהם, ימי שנותנו בהם 70 שנה. כי רק בזכות התורה והחיבור בין שלושת השותפים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא ונחת רוח להורים, זה חיים. עכשיו בוא נראה. זה מה שאמר דוד המלך, ימי שנותנו בהם 70 שנה. ששנים אלו יהיו לא 70 מספר, אלא שבעים ומלאים בתורה ומצוות שעסק בהם. למה? כי על זה נאמר וחי בהם. זה החיים. החיים האמיתיים זה החיים של קיום תורה ומצוות ולימוד תורה. יש איזה סיפור ידוע, הזכיר אותו בקצרה, של יהודי, שהגיע לאיזו עיירה רחוקה, אנחנו יודעים שאיך אנחנו מגלים שאם הגענו למקום יישוב, יש בית עלמין. אז יודעים שהיישוב קרוב. אז הוא אמר, בדרך לבית עלמין, הוא ראה דבר מוזר. על כל מצבה כתוב, זה חי 5 שנים, זה בן 13 נפטר, זה חי 20, אבל זהו, לא מעבר ל-20 שנה. היו הרבה יותר כאלה, זה חי שנה, זה חי שנתיים, זה 3 חודשים. אמרו, לבוא, הייתה פה איזו מגפה נוראה בעיר הזו. נכנס לעיר. תפת היהודי הראשון שפגשתם, תגיד לי, מה קרה? הייתה פה איזה מגפה נוראה? מה, הייתי עברתי עכשיו דרך הרבה קברות, הכי מבוגר שם, בן 20. אותו יהודי פרד בצחוק. אמר לו, לא, ברוך השם, אין לנו מגפות, הכל בסדר, אבל אצלנו בעיר, לא כותבים בין כמה האדם. כותבים רק תחמן שהוא היה עסוק בתורה ומצוות. אז הוא זה חיים, זה המנהג פה. לכן זה חי רק 50 שנה, וזה חי 2 שנים, וזה חי 20 שנה, ולא יותר. כי זה עיקר החיים. כל השאר, לכן אומר דוד המלך, ימי שנותנו בהם, בתורה, בחוקים ומשפטים, בנחת רוח לקדוש ברוך הוא ולהורים, זה 70 שנה. כי את מה שעסק בשנים הללו, האחרים, כי אנחנו יודעים, התורה אומרת, והיו ימר 120 שנה, מה עם עוד 50 האחרים? זה נותן לה קודש ברוך הוא, כדי שנעסוק בדברי הרשות. וזה לא נחשב לחיים. לכן, על הימים האלה, והיו ימר 120 שנה, לא כתוב וחי בהם. אבל בקיום התורה והמצוות, וימי שנותנו בהם 70 שנה, כתוב וחי. זה החיים. לכן אליו נאמר וחי בהם. השנים האמיתיות האלה, רק ימי שמקושרים אל האמת ולתורה ולמצוות, הם חיים, ורק שם מוזכר בהם אב, השם והאם. על דרך הזו, עכשיו נבין את הסמיכות לפרשת קדושים. כתוב מיד בפרשת קדושים, יפתח על הפסוק וידבר השם אל משה לאמור. דבר כל אדם בני ישראל, ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. סמוך לזה, פרשת אחרי שגמרנו, כתוב את מה שקראנו בהתחלה. ושמרתם את משמרתי, לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תתנעו בהם, אני השם אלוהיכם. אותו סיום. כלומר, התורה רומזת שעל מנת להיות בבחינה של קדושים תהיו, זה תלוי בקדושת הזיווג של בני הזוג. כי על ידי גודל קדושת הזיווג במחשבה ומעשה, נולדים ילדים, בנים ובנות קדושים. ולכן מה שמע המדרש, קדושים תהיו, יש קושייה גדולה מאוד במדרש, קדושים תהיו כי קדוש אני. יכול להיות שמה אנחנו נהיה קדושים כמוני, כמו הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. כבר הזכרנו את זה במאמר אחר. אלא שאם תקצו את עצמכם בזיווג, אתם בבחינה של כמוני, כי אנחנו שותפים. שותפים בבריאה וביצירה של אדם חדש, שהוא בחינת משכן בקדושת הקדוש ברוך הוא, כי כתוב ושכנתי בתוכה. כלומר, אם תהיו קדושים בעניין הזה של הזיווג, הרי אני אוכל להיכנס ולהכניס שכינתי בכם, כי קדושים תהיו. עכשיו, לכן, מה שכתוב במדרש, בחינה יכול כמוני, אומר לך תורה כן. אתה יכול להיות כמוני, בתנאי שאתה עוסק במה שמותר לך, באופן של בכל דרכיך דאהו, בכל דבר יש קדושה ואתה ירא, שתמיד לזכור כי קדוש אני, כלומר הקדושה שלי היא למעלה מקדושתכם, אבל אתם יכולים להגיע למדרגה גבוהה מאוד, בקדושה שאני אוכל לשרות אתכם. אבל לעולם לא תהיו כמוני, כי אני הקדוש ברוך הוא ועדי בני אדם. על כן אמרה התורה מיד אחרי זה, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי ישמרו, אני השם אלוהיכם, ומיד, אל תפנו אל האלילים ולא יהיה מצליחה לא תעשו לכם, אני השם אלוהיכם. למה? כי היראה והחיבור של שלושת השטופים, שאנחנו מדברים עליהם, איש, אמו ואביו תיראו, ואת השבת, שנאמר עליה אותי לעולם, כי אני השם. אני תמיד מעליכם, תמיד קדושתי גדולה משבתכם, ולא לפנות אל הגאווה, שהיא לבחינה של אלוהי מסכה. שלא לפנות אל אלוהי אלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, כי מסכה שלא אתה שם עצמך משהו שלא עדה. לכן, כדי שישאר החיבור הקדוש הזה, שקדושים תהיו כקדוש אני. זה המשמעות של בהם. אבל אם אנחנו נסתכל, אני רוצה פה רק נעמיק עוד בדבר קצר אחד, הוא החשוב. יש בעיה בעניין של הקדושה, שצריך לחשוב עליה. אנחנו נזכיר את זה באחד המאמרים הבאים. תראו לעצמכם בני ישראל במדבר. נסרו, הענן עמד, חנו. בנו משכן, על שטח של המשכן, מיד זה נקרא קודש, זה נקרא חול, אסור להיכנס למשכן. זהו, עומדים, יו, למים, שבוע. עשינו פעם חשבון, אז היו 42 מסעות, לחלק ל-40 שנה, מסע אחד בשנה. מסע וחצי בשנה ממוצע, נכון שאותיים שהיו צריכים כל יומיים לזוז, אבל היה אז כך, היה מקומות שעבדו שנתיים. עומדים, מקום קדוש, יום, יומיים, שלוש, ארבע, חמש, שבועיים, חודש, רגילים שאפשר להיכנס לשם. פתאום חצוצרות, החנן נתחיל לזוז. מה עושים כולם? טק טק טק, מדרגנים, מרגילים את הכל לכיבק, עורזים את הכל, ומפצים את המשכן. הכהנים נכנסים, מכנסים את הכלים, והלוויים פחדים. מה שלפני רגע היה אסור להיכנס, בעוד שנייה מקופל, בעוד שעה זזים. אדמת קודש, ברגע שהמשכן זז, באותו רגע יפכה להיות כלום. סתם אדמה. הרי השבטים שהלכו אחר כך והקיפו את המשכן, דרכו למקום שהיה קודש קודשים, לפני שעה. סתם חתיכת אדמה. סתם דיונה. יש בעיה בסכת של האדם לעבור מצבים כאלה. רגע, אבל פה מה דרון אמרים? עכשיו אני דורך עליו. איך זה שבסכת? זה צריך להיות מהלך לא פשוט בכלל. בכל תקופה של 40 שנה במדבר, שיהודי עובר כל פעם שינוי מצב וקדושה. מקדושה מוחלטת לכלום. לאין קדושה. המצב שקדושים תהיו כי קדוש אני, הוא מצב שמחייב הסתכלות פנימית לא לחומר שמגלם, או מייצג, או מכיל בתוכו את הקדושה. כי בזמן שהמשכן עומד, המקום מתקדש לשעתו. ברגע שהוא זז, פקעה הקדושה לשעתה. אין שם שום דבר של קדושה. כי הקדושה תלויה בכלי. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, קדושים תהיו כי קדוש אני. הקדושה שאני מדבר עליה היא לא קדושת הכלי שזז והולך ואז גמרנו. אלא כשהקדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני, זאת אומרת שבכל יהודי ויהודי אנחנו מדברים לא על הגוף, אלא על הנשמה, שהיא נצחית. הנשמה, גם שהיא תזוז ימינה שמאלה, היא תישאר בשורש שלה בקדושה, כי היא מחוברת על הקודש. לכן הקדושה בזמן התנועה הייתה איפה? בארון. אנחנו רואים שהארון היה מכוסה. למה מכוסה? כי בתוכו יש את הקדושה. הקדושה כאילו הופכת להיות תרכיב בתוך הארון. אחד המערכות הזה זה היה בספר שמואל, שדוד מעלה את ארון הברית לירושלים ועוזה. הוא רואה את זה נוגע ומיד מת. היית יכול להגיד מה הבעיה, וזה בתנועה, זה בסדר, כמו במשכן, הוא מת. כי הקדושה היא בארון. זה קדושה מהותית, פנימית, רוחנית, לא במקום, אלא בכלי עצמו. כל יהודי הוא כלי לקדושה. לכן יש ציווי שהרבה ברור אומר, קדושים תהיו, תקשו את הכלי שלכם, כי בבנים יש קדושה. אתה נמצא היום בבית, מחר את הכנסת, מחרתיים אתה ברחוב, אחר כך באוטובוס. בכל מקום כזה וכזה, בפנים, אתה צריך להישאר אותו אחד שבקדושה. המקום לא משנה, כי עכשיו זה קדוש, מחר אחר לא. הלכת לבית הכנסת, מקום קדוש, יצאת ממנו, זה כבר לא אותו דבר. הלכת במקומות המתונפים, זה בכלל לא אותו דבר. נכנסת לעשות רכים, זה בכלל לא אותו דבר. אבל בתוכך, אסור שיהיה שינוי. לכן, אומר המדרש, תלמוד לומר, יכול כמוני? לא, כי הקדוש ברוך הוא קדוש, וכל מקום שהוא הוא קדוש, מבחינתו אין הגבלה לקדושה. זה ההבדל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו במצבים שעוברים מקום למקום משנים את הקדושה, יש לנו או אין לנו, מקום שיש קדושה בו או שאין קדושה בו. אבל בתוכנו אנחנו קדושים כל הזמן. הדרישה האלוקית מאיתנו לשמור על הקודש הפנימי הזה. לשמור על הקודש של קדושה הפנימית. וזה קדושים תהיו כי קדוש אני. קדושים בתכלית, במהות הפנימית. כן, אני רוצה פה לעיין בזה משנה מעניינת. המשנה במסכת אבות אומרת כך. כדאי להסתכל בפנים. המשנה במסכת אבות, פרק ג', אנחנו יודעים שאנחנו קוראים משניות אבות בימים של ספירת העומר, שבועות. אז המשנה אומרת, רבי אליעזר, אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות והמפר בריתו של אברהם אבינו והמלבין פני חברו ברבים והמגלה פנים בתורה, כלומר מעלה סברות שמדעתו, כן, אף על פי שיש בידו מעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. בואו נראה. אחד, מי שמחלל את הקודשים. שתיים, מי שמבזה את המועדות, הכוונה לכל המועד. מי שמפר בריתו של אברהם אבינו, זה אומר או שלא עושה ברית מילה, שפוגם בברית קודש, אדם שמלבין פני חברו, ומי שמסביר בתורה הסברים מדעתו, ולא שום למידה מרבו, לא מגדולים, סתם ממציא פירוש לתורה מדעתו. זה נקרא מגלה פנים בתורה. כלומר, אחד כזה שכותב פתאום פרשנות התורה, ואין קודש ברוך הוא בדיוק, ויש מפת, כלומר, כל מיני פירושים שלא קשורים למסורת אבותינו, ואין לו שום בסיס הלכתי, דתי, כלשהו. אתם מבינים מה אני מתכוון מגלה פנים בתורה? אומר דברים שלא שמע אף פעם, שלא קיבל מרבותיו, שלא שמע מאף אחד. זה נקרא לגלות פנים בתורה. פירושים, יהודי שכותב פירושים, יהודי שכותב פירושים. לא, יהודי שכותב פירושים, הוא כותב אסמכתאות, וראיתי ברש"י וראיתי פה, וזה בסדר, כי הוא לא מגלה מעצמו. הוא מוסיף מדעתו, אבל הוא מסתמך על ראשונים, מסתמך על כאלה שהיו לפניו. זה מצוין, ככה צריך להיות. כי מוסרים מרב ותלמיד, אז הוא כותב בנקי. אנחנו לא מדברים על זה, מדברים על המצאות שלא היו ולא נבראו, סתם. אומר דברים, אין להם שום מקור, שום על מה להתבסס, זה נקרא מגלה פנים בתורה. בסדר? לא נרחיב את זה, אבל זה העיקרון. דברים ללא בסיס, ללא, אין לו על מי להישען. כלום. והנה, באמת קשה, צריך להבין, על העבירות הללו אין לאדם חלק לעולם הבא. אפילו שיש לו מעשים טובים, ככה מישהו אומר. וזה מה שאנחנו אמרנו, יש עבירות שהן מסויגות. מה פורש מסויגות? אין למצוא להן שום היתר בעולם. אין, אין היתר, מה לעשות? לא יעזור כלום, אי אפשר להכיר אותן. יש מצווה של לא. וזהו. לא תרצח. אתה לא יכול להתיר לרצוח. אתה לא יכול להתיר לרצוח. כשמישהו בא להרוג אותך, אז הבא להורגך השכם להורגו. זה כבר משהו אחר. אבל לא נמצא במקום, תשמע, אתה בן אדם ותרצח אותו. למה? ככה, אני נמצא לך את האתר. מה, אין דבר כזה, אין, זה לא יעזור כלום. לא יכולים להתיר לך את זה. לא יכולים להתיר לך את גולנו מוצחויה, אבל סתם, לקחת מישהו ולהרוג אותו סתם, אין דבר כזה. אין לזה צד יותר. לכן, העונש שלהם מוגבל. מה זה עונש מוגבל? מיטה, קרת, מלכות, נימה, להם בעניינים. קצר, עשית, נענשת נימה. לכן רוצה הרבה בזידוק, עם אותו נימה. לא. אבל מה שאין כן, עבירות שאפשר למצוא להם צדדים של היתר, פעם מותר, פעם אסור. למשל, שבת, מותר לחלל אם יש פיקוח נפש. בדרך כלל אסור, אבל יש כל מיני היתרים. אז זה השכל מחייב שהעונש יהיה הרבה יותר חמור. למה? כדי שהאדם לא יטיל את זה מהר. שאדם, חביבי, אתה תסבור על זה הרבה יותר, כדי שלא תעשה. ועל ידי זה האדם לא ייקשה. וזה צריך לעשות על פי מה שמצינו בחז"ל, דבר שהוא היה תמוע, כתוב בגמרא בברכות, כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. נו באמת. אבל זה איזו דרבנן, אני חייב למות. איזו דרבנן, לא כל כך מהר אני מת. למה דיודי רבנן, אני הורגים אותי? זה לא מסתדר בשכל. עכשיו הבנו למה. כי אנחנו, הדברים שחכמים אמרו, זה לצייר דברים שישר פעם כן, פעם לא. למשל, יהודי, רעב, אין שום דבר לאכול, שלושה ארבעה נמצא, הרופא אומר, תשמעו רבותיי, תאכילו אותו, אבל זה לא קשר. יאכילו אותו. זהו. לא יעזור כלום, יאכילו אותו לא קשר. אבל כל הזמן הוא אוכל כשר, זה לא מעניין אף אחד, הוא פיקוח נפש. זה באמת קצת שבטר. לכן, אנחנו חוששים, חכמים חששו בעבירות שיש להם מטר, לכן העודש כל כך חמור שם, שמי שעבר דברים חייב למיתה. עד כדי כך. וחומרת העונש באה כדי להרחיק מעבירה. זה הרעיון. וזה מה שאנחנו מצאנו בפרשה שלה. זה הקשר. לדבר בני ישראל אמרת עליהם, אני השם אלוהיכם. כי על מנת להיות קדוש ויקר בני השם, באמת, צריך לקיים את המצוות כהלכה. לא לחפש איפה להקל, אלא זה במקרה של אונס. יהודי לא צריך לחפש לו כולות. זה לא מה שכתוב. אלן כאן יש אונס. אז אין ברירה. וגם לא בחוסר ברירה, צריך פסיקה של דם. ולעשות כל המצוות הכתובה בתורה, והמצוות הרבנן בדבקות. לכן כתוב, דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת עליהם קדושים תהיו. זאת אומרת, תשמרו, לא לחפש לי כל מיני קולות, כל מיני פטנטים, לעשות את זה מותר וזה מותר, וככה מותר וככה מותר. כי בטבע האדם, יש נטייה לאהוב את עצמו. הוא אוהב את עצמו. ולכן, אדם מחפש שיהיה לו קל. אבל אדם לא אוהב לחפש שיהיה לו כבד. אלא אם כן הוא מבין שהכבד הזה זה קל. עכשיו גם נבין מצווה אחרת שהתורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. התורה יכולה להשתמש במושג אחר. ואהבת לרעך, אני השם אלוהיכם, כך כתוב בעל פסוק, אני השם. למה כמוך? כי אתה כל כך יודע לאהוב את עצמך. זה ככה תחשיב, עם החבר שלך. זה המינימום. כלומר, יבוא יהודי פעם על ידי, אבל תראה, אם זה ככה, אז אני, כן, למשל, אני מתענה שני וחמישי, קבוע. אז כל שני וחמישי אני אתעלה מהעני, כי כמוני, אני צם שהוא יעצוג לנו, כן. אחרי אמרתי לו, לא, שים לב. כתוב קודם כל, דאבת ברעך. אם אתה לא מבין, אז המינימום זה כמוך. זה לא המקסימום. המינימום זה כמו שאתה דואג לעצמך, תדאג לו. אבל המצווה היא הרבה יותר, זה הקו התחתון, לא הקו העליון. קו העליון אתה צריך ואהבת, בלי גבולות. אבל אם אתה לא מצליח, שהמינימום יהיה כמו שאתה עצמך. אתה אוהב לישון גם, תדאג שגם אחרים ישנו טוב. אתה אוהב לאכול דברים טובים, נו, גם של האחרים יהיה. אותו דבר. ואז יהודי לא יכול להתחמק, תגיד, אני לא יודע בלי איך עושים. אתה יודע טוב מאוד איך עושים. אתה. לעצמך, ככה תהיה קודם כל במינימום עם הזולת. כי אהבה כזו מובנת לאדם מאוד. אך התורה יודעת שיש בזה מכשול. שאדם יכול ליפול בטבע הזה, וייתר אותו אל השקר. למה? כי אתה אומר, טוב, זה תלוי. פעם אני עושה לי ככה, פעם זה... אנחנו יודעים שהמשנה אומרת שכל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אם אין את הסיבה, אז כבר גמרנו. לא אוהב. אבל דבר שלא תלוי במשהו, אהבה כזו נשארת לעולם. וזה היה רמז הפרשיות שלנו. החרמות וקדושים. שלאדם יש חובה לעשות את רצון השם. זה רק את רצונו. ולא רצון אדם. לכן אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, למה הם מתו? לא בגלל שהם הביאו אש. כי מצווה להביא אש מהמזבח, אש מפה. אלא כי עשו מדעתם. ואף על פי שחשבו שהביא למעשה של קדושה, וכן, הביא למעשה של קדושה, נשרפו במעשה הזה. לכן אמרה התורה, ושכנתי בתוכם, מתי? שכל מעשה ומעשה נעשה בקדושה וטהרה כהלכה, ברצון שלי ולא כרצון שלך. לכן כשאדם עושה דברים ופועל בעולם, צריך לדעת כל הזמן להיות צמוד להלכה, צמוד לרב. אני יודע לשאול, אני הולך בדרך, אבל אני צריך מפה, אני צריך מנווט. ותמיד יש אנשים שכתבו לי שניווטו בדרך וכבר מנוסים, אז אני סומך על אדם מנוסה בניווט ולא על זה אחד ש... חפר שלא יודע מנווט, ולא סביתך אותי באיזה מקום. בטח אני בעולם, אני חפר, אני רק עכשיו באתי, אני צעיר. אז אני סולל לי דרך, הולך בדרך. בסדר, יש הרבה דרכים להסתובב בשטח. אבל תלך תשעה כל הזמן כאלה שכבר עשו את השטח הזה, ועברו אותו מכל מיני כיוונים, ויודעים מה, כי אתה פה טוב, תלך שמאלה. שם, במקום זה תלך ימינה, כי שמאלה זה עושה על חסינות, תחזור חזרה את הלכודה. אבל תלך לך שאתה רוצה. תסתול לך כביש, אבל תדע, שם לא. זה העניין של הלכת. זה העניין של הקשר בפרשה שלנו. כן, אמר, מי שמחלל את הקודשים, מי שמחלל את הקדושה, ומי שמבזה את המועדות, שזה חול המועד שלכאורה זה יום חול. מה, למה אני צריך להימנע מכל מיני עניינים, ולהתנהג באופן שאני לא יכול לעשות מעשים שאני רגיל להם? זה חול המועד, וזה לא חג. לא, יש בזה קדושה. תסתכל על הקדושה שבמהות. לכן המשנה ממשיכה ואומרת, המפר בריתו של אברהם אבינו כי קדושת הברית היא קדושה, שהיא קדושה סמויה, אתה לשמור עליה. והמלבין פני חברו ברבים, שזה דבר שאתה מלבין את פני חברך, אתה לא מלבין את הגוף, אתה מלבין את הנשמה, שהיא עוד פעם מסתרת, היא פנימית, היא הקדושה הפנימית. ומגלה פנים בתורה, זה כאילו אומר, אני גדול מן התורה, ולכן אני אפרש אותה כדעתי. הדעתי יותר גדולה מדעת התורה. אני מבין יותר מה שכתוב בתורה. ולכן זה מה שהיה חטאם של בני אהרון. של שני בני אהרון. הם עשו מדעתם דבר שלא שמעו מעולם. לא תוותם על זה. לכן הם נהנשו. אני ככה אקרא בקצרה מה שכתבתי פה, תולדות רבינו, בעל ההילולה, בעל אחד הברכה המוכן יותר בשם הזה, רבי יצחק אייזיק יחיאל יהודה מקומרנה. הוא נולד בחפי שבט, בשנת תקוף סמך רב, האבא שלו קראו לו רבי אלכסנדר סנדר, סופרים, יש לו ספר שנקרא זיכרון דברים. הוא היה אחד מהחמישה בנים של הצדיק הנסתר, רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין, מהעיר סופרים שבהונגריה. והוא היה אח הקטן של רבי צבי הירש מזיביצ'וב, שיותר מוכר כבר בעולם החסידות. למעשה, הסבא של רבי יצחק אייזיק, מקומרנה, מקימה שושבת, היה, כמו שאמרנו, רבי אלכסנדר סנדר. זה האבא שלו. אז הסבא היה רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין. והוא נולדו לו חמישה בנים, שקראו להם ביחד בראשי תיבות במסילה, על שם השמות הפרטיים שלהם, חמישה קדושי עליון. רבי אייזיק, באותו נער מכונה, נסתובב בית של הדודים הגדולים שלו. היו צדיקי עליון, שם הוא ספק תורה ועירה, ואבא שלו שלח אותו גם לחצות צדיקים אחרים. רבי יצחק אייזיק שימש בין היתר גם את החותן שלו, האדמו"ר מפינצ'וב, הרבי אברהם מרדכי, את החוזה מלובלין, רבי נפתלי מרופשיץ, את הישמח משה מאוול, ואת האוהב ישראל מאפטה. כלומר, הסתובב אצל גדולי תלמידיו של המגיד. נפשו של רבי יצחק אייזיק נמשכה במידה שווה אחר תורת הניגלה והנסתר, ובאמת בשתיהם השיג מעלות נעלות מאוד, שמעטים כמותו. הוא נראה לנו כגדול בתורה, כאחד המחברים התורניים המובהקים, ולפעמים הוא מופיע לעינינו כבעל דמיונות וחזיונות, כאיש רז ומסתורי. אלפי חסידים נערו לחצרו מאחר שמילא את מקום אביו ברבנות ובאדמו"רות בקומרנו, והתבשם מתורתו וחוכמתו, ואף ליהנות מעצותיו ומהדרכתו, שהוא יצא לתהילה גם כבעל מופת עוזר ומושיע. חיבר 15 ספרים, שבתוכה מה שמוכר, מעשה אורג ועצי עדן על המשניות, על הש"ס, בני זקן על מסכת שקלים, עשירית היפה על ספר תורת כהנים, זוהר חי על הזוהר, אוצר החיים והיכל הברכה על החומשים, נתיב מצוותיך על עבודת מידות, ייחודים, גם על יישוב סתירות בין הקבלה לתלמוד והמפרשים, נוצר חסד והמסכת אבות, מגילת סתרים שבו הוא כותב על עצמו את כל סדר הגלגולים של נשמתו, דברים מדהימים ומבחילים. הבן הבכור שלו היה רבי אליעזר צבי, שהוא גם כן חיבר ספר שנקרא בן ביתי, זקן ביתי ודמשק אליעזר, הוא מילא את מקומו בקומרנו אחרי שהוא נפטר. רבנו הגדול נפטר ביוד אייר תף ריש למד דלת, במקום קבורתו בקומרנו. אני רק יכול לספר שפעם אחת הייתי עד לאחד מחסידי קומרנו העשירים מקנדה, שהגיע אל האדמו"ר הנין של הרבי, הסבא קדישא, כך אנחנו קוראים לו, וסיפר לו שהוא היה בקומרנה וראה שהקברים של הסבא, של הבן, במצב לא טוב, כבר הרבה מאוד שנים, והטבע הסיים שלו, גשם, מים, חורף, אירופה, זה מתפרק, והוא רצה לבנות אוהל. הוא בא לבקש רשות מאדמו"ר, שרשה לו, יש לו רשות לבנות אוהל. ואני בנפשי אמרתי, וואו, ואני, אם היו שואלים אותי, הייתי אומר בוודאי כן, לשמור על המקום, יהיה בית, גג, שהוא ישפץ, יסדר. אחרי כמה דקות האדמו"ר אמר לו שהוא לא מרשה לו, שלא עשה כלום. אז הוא שאל אותו, לא? טוב, אני אגיד לך, היום זה פתוח. זה קורה. אבל אין יהודים בקומרנו. אין. ובדי פעם שמישהו בא לשם ומתפלל, זה... שאם אתה תבנה אוהל, בית, אתה בטח תשים שער וגדר, אבל מי ישגיח? יבואו גויים ושיקסס, ויהיה להם איפה להתחבא ולעשות דברים אסורים. בתוך הציון, עדיף שיהיה פתוח. אמרתי, תראה איפה אנחנו ואיפה הם. אני לא חשבתי על זה בכלל. אנחנו יודעים שאירופה מלאה בקברי צדיקים. בחלקם יש אוהל, בחלקם לא. אבל חושבה לי שכל מקום שיש אוהל, יש שם מישהו ששומע. אם זה גוי שמשלמים לו, או יהודים בעיירה הקרובה, שמישהו אחראי שם לראות שהכל בסדר, ולא הופך להיות מקום של התכנסות לדברים אסורים. אני רצון באמת שזכות האדמו"ר, סבא קדישא, יעמוד לנו, עוזרנו, זרע זרענו, לזכות עם ישראל כולו, שיתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שיגאלנו מצרותינו ויאמר להם די בכל המובנים. ואכן שנזכה להתבשר טוב. כולם יודעים שסוף הכוונה היא למשיח. זה מאיפה אנחנו לומדים? לומדים את זה עם גילת רות. שם בועז אומר לרות, יש גואל יותר קרוב ממני. אם יגאלך טוב, יגאל. כלומר, טוב, זה היה שמו. ופה יש רמז, שאם יגלך, אם את רוצה באמת גאולה אמיתית, כך אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אז אם יגלך, טוב יגאל. טוב יגאל, אנחנו יודעים, היה לוקים את האור כי טוב. לא סתם נאמר בכמה מקומות, בבריאת כי טוב. המושג טוב הוא מושג מאוד מאוד מועט יחסית. בתנ"ך. אנחנו רואים עוד פעם אצל הגואל הראשון, נאמר טוב, אצל משה. התרא כי טוב.
טוב והגואל. באמת, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע טוב, שהטוב הזה ישיג אותנו במהרה בימינו. אמן.